של דפים מאתמול, מי שאין לו אז יכול... ראינו בעצם שאנחנו נקראים להתבונן והמאורעות שקורים איתנו בעיניים של אמונה, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם, ככה הנביא אומר, חובה להתבונן בהתרחשויות הגדולות שקורות איתנו, אותן התרחשויות שקורות לנגד עינינו, לראות את חסדי השם על אף הצער ואת הנס הגדול על אף הצללים. אתמול למדנו את העמוד הראשון בדף המקורות שלפנינו. היום אני רוצה קצת להאיר מה שאפשר. הנביא אומר, והיה ביום ההוא ביחזקאל, זה פסוק ביחזקאל, ביום בו גוג על אדמת ישראל. ובשבועות האחרונים שמענו לא פעם, האם המערכה הזו היא חלק ממלחמת גוג ומגוג. הביטוי הזה הוזכר מספר פעמים. בראש ובראשונה נאמר שבאמת קשה לענות על שאלות מעין אלו. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומים הם אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. על כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקי הן עיקר בדת. בעצם הרמב״ם, מעבר לידיעה החשובה שהוא מוסר לנו, שאנחנו לא יכולים לדעת איך יהיו הדברים הללו עד שיהיו, יש כאן גם כן אמירה חינוכית, אמירה מחנכת. אל תתעסק בדברים שהם לא עיקר. סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהם ודקדוקיהם הם לא עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם ולא יסימם עיקר. בעצם אנחנו רואים עדים לאחרונה, בעיקר בזמנים שהם לא שגרתיים, שלפעמים הציבור, רוב הציבור, הרבה מהציבור, ולפעמים גם בהשפעה של מורים ומנהיגים ומדריכים, נוטים לעסוק בדברים שהם לא ממשיים, שאין בהם ממש. דיבורים על עניינים שהם לאחרית הימים, דיבורים על עניינים כמו מלחמת גוג ומגוג, דיבורים שבעצם יש בהם משהו, דברים מעופלים, סגולות, ובעצם כנראה שיש לאדם איזה רצון להתאפס במשהו שהוא לא נראה לעין, שהוא לא ממשי. אולי אדם מוצא בזה איזה נחמה, אולי אדם מוצא בזה איזה הסבר, אני לא יודע מה הסיבות, אבל אנחנו רואים כאן הדרכה מאוד מאוד ברורה ברמב״ם. לעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, לא יעריך במדרשות האמורים בעניינם, בעניינים אלו וכיוצא בהם, לא יסימם עיקר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר. בעצם הדרכה חינוכית חשובה מאוד 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 מאוד. לעומת זאת, מה אנחנו כן רואים? מה אנחנו רואים שהם דברים שהם ממשיים? עין בעין בשוב השם ציון, אנחנו רואים איך דברי הנביאים מתגשמים. דיברנו על הפסוק, נחית בחסדך עם זו גאלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. דיברנו על שני התהליכים שהפסוק הזה מלמד. התהליך הראשון זה בעצם מלחמת העצמאות, נחית בחסדך עם זו גאלת, והשלב הבא לאחר מכן היה מלחמת שחרור ירושלים, ששת הימים, נהלת בעוזך עוז אל נווה קודשך, בית המקדש. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק של שמעו עמים ירגזון, אנחנו בפרק של חיל אחז יושבי פלשת. אנחנו נמצאים תוך כדי הלימוד שלנו, ומי שזוכר, בסוגיה של הפלישתים, עוד לא סיימנו אותם. בעצם הקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו כדברי יחזקאל, כה אמר אדוני אלוהים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, שנקדש טבעם לעיני הגויים, ישבו על אדמתם אשר נתתי להבדיל ליעקב. רואים עין בעין את דברי הנבואה מתקיימים. וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו חרמים, וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. אז ראינו בעשרות השנים הללו איך הדברים הללו מתקיימים בנו. חמת העצמאות, חמת יום הכיפורים, חמת ששת הימים, ועד היום, פשוטו כמשמעו. היום ההוא לאדוני אלוהים צבאות, יום נקמה להינקם מצריו, ואכלה חרב ושבעם ורבתה מדמם. נכון? אנחנו רואים ש ברוך השם צהל מנצח. שמעתי עכשיו בדרך לפה שדר בכנראה גלי ישראל, ככה רק שם אפשר לשמוע דברים כאלה. הוא אומר עד כה נהרגו בעזה 18 ומשהו אלף, ואז הוא הוסיף כן ירבו. שמעתם דבר כזה ברדיו? כן ירבו, הוסיף. טוב, חדשות, לא ב... אז ואכלה חרב ושבעה ורבתה מדמם, כי זבח לאדוני אלוהים צבאות בארץ צפון אל נהר פרת. עלי גלעד וכחי צורי בתולת בת מצרים, לשב ירבית רפואות תעלה אין לך. אז זה בעצם ביחס למלחמה הזו. אולי אני אוסיף ועוד אקרא קצת מתוך הספר הלכות משיח לרמב״ם, שזה בעצם שיעורים על הלכות מלכים ומלחמותיהם. אז הרב אבינר מזכיר פה את ההלכה הזו, והביטוי בהלכה היא, הוא ביטוי מעניין שבעצם הרמב״ם לא משתמש בו הרבה כשהוא מדבר על מלחמת גוג ומגוג. הוא אומר את המילה ייראה. המילה ייראה שבו הוא משתמש כשאין לו הוכחה לדבריו. ייראה מפשוטן של דברי הנביאים, אומר הרמב״ם. כן, אני קראתי מפרק י' ב' הלכה ב', ו דילגתי על הביטוי גוג ומגוג כי הוא מדבר על זה פה, אבל הרמב״ם כותב שבתחילת ייראה מפשוטן שדברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. רבות שאלו מי הם גוג ומגוג, סברות רבות בנושא זה. מסופר בגמרא שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח וסנחריב גוג ומגוג. כלומר אין מדובר בעם מסוים אלא באויב כסנחריב הרוצה להחריב את ארץ ישראל. ישנם כמה סוגי אויבים לעם ישראל. המלאק רוצה להחריב את עם ישראל. שיבת העממים הם אויבים שאיתם יש לנו סכסוך טריטוריאלי. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה באויב שמטרתו להחריב את מדינת ישראל. בסדר? אז יוצא שכל המלחמות שעברנו ממלחמת העצמאות, שהיא למעשה מלחמה אחת עם הפסקות, היו מלחמת גוג ומגוג. בעצם אומר לנו הרמב״ם בהלכה הזו, שכשנגיע לארץ ישראל, כשנשוב לארץ ישראל, הגויים לא יקבלו אותנו ברצון, ויהיה עלינו להילחם על קיומנו. עוד המשיך הרמב״ם באותה הלכה, שקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישראל, ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואינו בא לו לטמא הטהור ולא לתאר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת קשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם. שנאמר והשיב לב אבות על בנים. כלומר, הנביא לא בא לעשות מהפכות. אליהו הנביא נשלח להשיב את העם בתשובה, לגרום למהפכה רוחנית בליבות האנשים. ניצוץ של משיח יש בכל מי שפועל להחזיר מלכות בית דוד ליושנה. אז זה בעצם המציאות שאנחנו נמצאים בה היום. שמלחמותינו הם בעיקר מלחמות מול אומות העולם שבעצם מנסות לערער את אחיזתנו בארץ. אז האמירה החינוכית החשובה שיוצאת לנו היא שכן, אפשר לכנות את מלחמת גוג ומגוג כמלחמה באויב שהמטרה שלו זה להחריב את מדינת ישראל. ואלה בעצם, זה המאפיין לכל המלחמות שלנו מאז קום המדינה. וזה מה שברור. בלי להתעסק בדברים מיסטיים, דברים שיוצרים בהלה, דברים שיוצרים פיזור הדעת, אנחנו יודעים בבירור מה המגמה של האויבים שלנו, יודעים בבירור מה הרצון שלהם, יודעים בבירור מה הדברים, מה המשימות שלנו, וזה צריך להתרכז. אנחנו כיושבי בית המדרש, המשימה שלנו להתרכז בלימוד התורה, זה הדבר הכי ברור, זה הדבר הכי מובן. לימוד תורה, תפילות, יגיעה, חזרה לישיבה, להחזיק את התורה, זה דבר ברור ביותר מכל הדברים, כמו שהרמב"ם אומר, לא לעסוק בדברים שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. תעסק בדברים שהם פועלים במציאות, ולימוד התורה שלכם, לימוד התורה והתפילות פועלים בוודאי גדולות ונצורות. שער כוח.